פסחים, דף קט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קט"ו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים אמר שמואל. כשאנחנו אוכלים את המצות של פסח בליל הסדר, המצות האלה יש בהם סגולה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ספר שמות, דף קפ"ג עמוד ב', שהמצות מסוגלות לרפואה, רפואת הנפש עם הבשר, כמו שמובא במקובלים. על ידי שאדם אוכל את המצות בשמחה, עוד כותב הזוהר הקדוש, שאכילת מצות מסוגלת להמשיך על האדם אמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא. זאת מתנה נפלאה ביותר, האמונה הזאת. כי כשאדם זוכה לאמונה, החיים שלו שלווים ורגועים, מאמין בקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא. לפי זה מבאר בספר דברי ישראל את דברי שמואל. אמר שמואל, תורה קוראת למצות שאנחנו אוכלים לחם עוני. על שם מה זה נקרא לחם עוני? לחם שעונים עליו דברים. אז הפירוש הפשוט, שבזמן שהמצות נמצאים על השולחן של ליל הסדר, אנחנו עונים כמו וענית ואמרת, אנחנו אומרים את כל ההגדה של פסח, את כל ההלל, עונים את כל ההלל, את חלק גדול של ההלל, אומרים לפני אכילת המצה, החלק הראשון, החלק השני שאומרים הלל, זה בהמשך, זה אחרי הסעודה, אבל בכל אופן, עונים על זה דברים הרבה, לכן זה נקרא לחם עוני, מלשון עונים, וענית ואמרת. אומר הדברי ישראל, שעונים עליו דברים הרבה, בדרך הרמז אפשר לומר, מלשון, תרם יקראו ואני אענה, שהקדוש ברוך הוא שומע ועוזר ומושיע את עם ישראל בזכות אכילת המצה. לחם עוני, לחם שעונים עליו משמיים, הקדוש ברוך הוא עונה לתפילתנו דברים הרבה, הרבה ישועות, אנחנו זוכים על ידי אכילת המצה, על פי דברי הזוהר הקדוש, זה מאכל הרפואה, מאכל האמונה. בכל אופן, שמואל אומר פירוש אחד, לחם עוני, על שם שכשהמצות מונחים על השולחן, אומרים את כל ההגדה של פסח וההלל. מביאה הגמרא תניא נמי אחי, באמת ככה גם הברייתא אומרת, אחד מתוך שלושה פירושים, את הפירוש של שמואל. לחם עוני, לפי פירוש ראשון, לחם שעונים עליו דברים הרבה. דבר אחר, פירוש שני, לחם עוני, אני כתיב, כשכתוב עוני בספר תורה, זה בלי ניקוד, וגם כתוב בין, לא כתוב בין העין לנון, לא כתוב וו, עוני מלא, אלא כתוב עוני חסר, עין נון יוד, אז אפשר לקרוא את זה גם כן, אני. אני, הכתיב הוא אני, כדי ללמד שזה לחם של עניים. ומה זה לחם של עניים? על ידי שאנחנו בוצעים ביחץ, אנחנו בוצעים את המצה לשניים, את המצה האמצעית. זה מצה של אני. מה אני שדרכו לברך בפרוסה? הלחם לא שלם. אף כאן אנחנו מברכים ברכה בפרוסה. הרי אנחנו אמנם מברכים המוציא לחם מן הארץ, אנחנו מחזיקים את כל השלוש מצות, מברכים המוציא לחם מן הארץ, כדי שיהיה לנו לחם משני שתי לחמים שלמים, אבל אחר כך אנחנו משמיטים מצה אחת, מחזיקים את המצה העליונה ואת המצה השבורה, ואז אנחנו מברכים על אכילת מצה. אז אם כן אנחנו מברכים על מצה לא שלמה, כמו אני שאין לו שלם, הוא מברך על לא שלם. פירוש שלישי, למה זה נקרא לחם עוני מלשון אני? דבר אחר, מה דרכו של אני במשך השנה שאין לו הרבה עצים לאפות, שהאש תבער מדי הרבה? אז לכן הוא דואג שהאש לא תצטרך לבעור מדי הרבה זמן. מה הוא עושה בשביל זה? הוא מסיק את התנור, ותוך כדי שהוא מדליק את התנור, וכבר האש מתחילה לבעור, ואשתו כבר עופה, אשתו מתעסקת עם הבצק, עם העיסה, כדי שמיד יוכלו להכניס את העיסה, ולא יצטרכו אחרי שהסיקו את התנור, עד להתחיל ללוש את העיסה, וזה מבזבז הרבה, הרבה עצים. חוסך בבזבוז, לא לבזבז עצים, או לא לבזבז חשמל, אם זה תנור חשמלי. אף כנמי, גם לעניין מצות, הוא מסיק את התנור ואשתו הופעה, אבל לא בשביל שחבל על העצים, אלא כדי שהעיסה לא תחמיץ בזמן של בין הלישה לבין האפייה. במשנה אמרנו ששמים על השולחן של ליל הסדר, מביאים חרוסת. ולפי התנא הראשון, אף על פי שאין אכילת חרוסת מצווה, בכל זאת מביאים את החרוסת. שואלת הגמרא, מה בוער לך להביא חרוסת? היא לא מצווה, משום מה אם הייתי לה, אז למה מביאים את זה בכלל? אמר רבא עמי, משום קפה, קפה הכוונה ערס, רעל, שיש במרור איזשהו סוג של ערס, שאם יאכלו אותו זה יכול להזיק. בשביל זה טובלים את החסה בתוך החרוסת, החרוסת יש בה את הכוח להמית את הערס. אמר רב אסי, אדם שחלילה נהיה חולה בגלל שהוא אכל את החסה, הרפואה לזה, הקפה, הכוונה הרעל דחסה, הרפואה להינצל מהרעל הזה, מהערס הזה, זה על ידי אכילת צנון. צנון זה נקרא חמה בארמית. ואם אדם אכל צנון והוא ניזוק מהרעל של הצנון, קפה דחמה, הרפואה של זה על ידי שיוכל קרטי. ואם אדם על ידי הערס של הקרטי הוא ניזוק מהקפה דקרטי, שישתה חמים, ישתה מים חמים. האמת, קפה דקול הוא הרפואה לערס של כל הירקות, זה על ידי שישתה חמים, מים חמים. בינתיים עד שמחממים לו את המים, עד שהוא שותה את המים החמים, עד האחי ואחי, מה בינתיים יאמר? נה מה אחי יאמר לחש. קפה, קפה, ערס, ערס. דחיר נלך, אני זוכר אותך, ולשב בנתך, ואת שבע הבנות שלך, ולתמני קלתך, וגם את שמונה הקלות שלך. זה לחש כזה שיכול להועיל או לא לנזק מהערס. בכל אופן, לפי התנא הראשון, הבאת החרוסת לשולחן של ליל הסדר זה כדי לנטרל ולבטל את הערס של המרור. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, לא רק בגלל זה, אלא יש מצווה בעצם הבאת החרוסת וכולי. מהי מצווה של את הגמרא? מביאה הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון מרגש מאוד, מחזק מאוד. רבי לוי אמר, זכר לתפוח, העץ תפוחים שמתחת הצל שלו, אמותינו הקדושות שהיו משועבדות במצרים, היו יולדות את בניהם. וכותב רשי, למה אנחנו מביאים את החרוסת על שם זה, שיש שם גם כן מעץ תפוחים. הוא מביא דבר מאוד מרגש, הגמרא במסכת סוטה דף י"א עמוד ב' מביא את זה הרשב"ם, כן? שהיו יולדות שם בניהם מתחת לעץ התפוח. נו, אז מה? מה זה משנה איפה ילדו את בניהם? מה צריך להביא? ואם היו יולדות את בניהם מתחת לעץ אחר, היית מביא את הפירות. מה מיוחד בזה שילדו שם את בניהם? כי הם היו יולדות את בניהם במצרים, בתוך השיעבוד הנורא. נו, בסדר. גם ככה הכל היה קשה, כל כך היה עצוב שם, כל כך היה כואב שם. אז יולדות את בניהם, בדרך כלל יש צער לידה. אבל שם הקדוש ברוך הוא שמר על בנות ישראל, שלא יהיה להם צער לידה. שלא תהיה להם צער לידה. למה? שלא יכירו בהם המצרים. תכתיב תחת התפוח עוררתיך. למה זה כל כך מרגש? גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. איזה מעמד נחות היה לעם ישראל שם. לא יכלו לחשוב בכלל, אבל מרנם שהיה מתבונן היה רואה לפחות נקודת אור אחת קטנה. תראה מה זה. קדוש ברוך הוא מנע מאיתנו צער לידה, בשביל שהמצרים לא ישמעו את הקול של האנשים שהן צועקות מצער הלידה, ולא יבואו לראות שיש כאן ילדים שנולדו כדי להשליך אותם ליאור, או כדי להמית אותם במיטות אחרות משונות שהם היו ממיתים במצרים. בשביל שלא יוכלו להכיר בהם, הקדוש ברוך הוא מנע מהם את הצער של הלידה. זאת אומרת, גם בתוך הצער צריכים לשים לב גם לנקודות אור, כי הן שופכות אור על כל התעלומה ומגלות לנו שהקדוש ברוך הוא פה, גם במצבים שנראים לנו קצת שמאבדים שליטה חלילה וחס, הקדוש ברוך הוא כל דבר קטן מדויק אצלו כדי להושיע אותנו על ידי שנהיה קרובים אליו. זה פירוש אחד למה אוכלים חרוסת שבפנים שמים תפוח, מרסקים תפוח בתוך החרוסת, כדי זכר לאילן תפוח שמתחתיו נולדו אותם בני ישראל. פירוש שני, רבי יוחנן אומר, זכר לטיט שאיתו עבדו ישראל במצרים, שהחרוסת, המרקם שלו הוא כמו טיט, סמיך. אמר רבי, אחר שיש לנו שני פירושים לזכר מה מגיע החרוסת, אז כשבאים ומכינים את החרוסת, אילכך לצאת את שתי הדעות, צריך מצד אחד לעשות אותו חמוץ את החרוסת, לקהויי, על ידי שמכניס בו תפוחים ויין. ומצד שני צריך לסמוכי, צריך שהוא יהיה סמיך. אז הוא אומר הרשב"ם, על ידי שהוא שם שם כל מיני תבלינים. נוהגים לשים קינמון, זנגוויל, כדי שזה יהיה סמיך. לקי הוא יהיה, למה צריך לעשות את זה שזה יהיה קצת חמוץ? זכר לתפוח, וצריך לסימוכי, צריך שזה יהווה, זכר לתית. תניה, כבתי דרבי יוחנן, תבלין ששמים בחרוסת, זה זכר לתבן. והחרוסת שקודשים אותו, זה זכר לתית. הירקות ששמים בחרוסת זה זכר לתבן, וזה שקודשים את החרוסת זה זכר לתית. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, אני הרי חולק על תנא קמא. תנא קמא אומרים שהחרוסת היא לא מצווה, אז למה מביאים את זה? אז הגמרא הסבירה בשביל להוציא את הארס של המרור. אבל אני לפי דעתי אומר רבי אלעזר ברבי צדוק, יש מצווה להביא חרוסת. אני רוצה להוכיח לך את זה, שים לב, אפילו מהלשון אנחנו מדברים, הסוחרים בירושלים, אתה יכול לראות שהחרוסת זה מצווה. תראה, הם התרגלו לקרוא לחרוסת מצווה. כך היו אומרים תגרי חרך, לשון מציץ מן החרקים. חרך זה מין חלון קטן כזה. החנוונים שיושבים בחנויות, מה שנקרא, בדוכנים שלהם, היה להם חלון קטן כזה שדרכו הם היו מוציאים את הסחורה ללקוחות. אז הם היו אומרים, אותם תגרי חרך שבירושלים, בואו ותלו לכם תבלין, הם הוסיפו את המילה למצווה. רואים מפה שחרוסת זה מצווה. אם היו מביאים את זה בשביל החרוסת. טוב, אנחנו מתקדמים עם הסדר של ליל הסדר. אחרי שדיברנו על הקדש, שעושים קידוש, הוא רוחץ כרפס, רחצו ידיים של אכילת הכרפס ולטבל את הכרפס. יחץ, כבר יש לנו את הפרוסה שחצו את המצה לשניים. מגיע המגיד, אמירת האגדה, סיפור יציאת מצרים. וכאן, לפני שמוזגים כוס שני, לפני שאומרים אגדה של, אגדה של פסח, מגיד, כאן מוזגים את הכוס השני, מזגו לו כוס שני. מתוך ארבע כוסות, הכוס הראשונה הייתה של קידוש, והכוס השנייה מוזגים אותה, ואז אחר כך אומרים את כל המגיד, את כל הסיפור יציאת מצרים. וכאן, אחרי שמזגו את הכוס השני, כאן הבן שואל את אביו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, כמו שנראה מיד בהמשך. ואם אין בו דעת בבן, הוא לא יכול לשאול, אביו מלמדו, מה שואלים? מה השאלה? מה נשתנה הלילה הזה של ליל הסדר מכל הלילות שבשנה? שבכל הלילות אנחנו לא מקפידים על מה אנחנו אוכלים. אנחנו אוכלים בין חמץ ובין מצה. בלילה הזה אין חמץ, כולו חייבים לאכול מצה. מה השתנה הלילה הזה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים מתי שאנחנו רוצים, כל מיני ירקות, שאר ירקות. הלילה הזה חייבים בדווקא לאכול מרור. אפשר לאכול גם שאר ירקות, אבל חייבים להקפיד גם לאכול מרור. מה כל כך דחוף לאכול מרור? בזמן בית המקדש מוסיף שאלה נוספת, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר בכל מיני צורות של הכנה על ידי חום האש. בין שהוא צלי, בין שהוא מבושל הרבה שזה נקרא שלוק, בין שזה מבושל כמו שצריך, הלילה הזה כולו אכילה רק צלי. לא אוכלים שום בשר מבושל. לפי דעתו של אחד התנאים שסובר, שאפילו את הקורבן חגיגה, שמשפחות ברוכות היו מוסיפים גם את הקורבן הזה, היו צולים את הקורבן הזה, לא היו אוכלים שום בשר מבושל, רק צלי. למה? מה השתנה הלילה הזה? שאלה נוספת, שבכל הלילות אנו מטבילים, ככה גרסה, פעם אחת. אבל הלילה הזה שתי פעמים. פעם אחת אנחנו טובלים את הכרפס במי מלח, פעם שנייה אנחנו טובלים את המרור בחרוסת. למה? טוב, הבן שאל את השאלות. עכשיו צריך לענות לו תשובה. מה עונים לו? היה גלות, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. אם הוא מבין הרבה, מספר לו גם בפירוט את כל הניסים והנפלאות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. במצרים. תחילת האגדה של, שמתחילים לספר יציאת מצרים, מתחיל בגנות. כלומר מביאה פירוש אחד, שמתחילים עבדים היינו לפרעה במצרים, זה גנות. פירוש אחר, שמתחילים עוד לפני כן, לבן הארמי שרצה לאבד חלילה את יעקב אבינו, עובד אבי, מתחיל בגנות. ומסיים בשבח שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. ודורש בהגדה של פסח את הכמה פסוקים שיש לנו בפרשת כי תבוא, מי הארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, יש פה הוציא אותנו בזרוע נטייה וכולי. זה כמה פסוקים שמפרשים כל מילה ומילה בפסוק, וזה בעצם כל הסיפור יציאת מצרים. מביא הגמרא ברייתא תנו רבנן. אם חכם בנו, אם הבן הוא חכם שיודע לשים לב לבד לכל הדברים המוזרים שקורים פה בשולחן של ליל הסדר, אז הבן שואלו את אביו. ואם הבן אינו חכם לשאול, אשתו שואלתו. ואם לאו, הוא שואל לעצמו מה נשתנה. ואפילו שני תמדי חכמים שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה את השאלות. אחת השאלות, במה נשתנה אלה הזה מכל הלילות, היא שאלה כזאת, שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. מתקיף לרב, מה פורש כל הלילות אנחנו מטבילים פעם אחת? מה, אתה מטביל כל לילה? אתה תובל איזשהו ירק במשהו? מה פתאום? עתו כל יום הלא סגיה, זה לא מטביל אחד הזימנה, וכי לא יכול להיות שאנחנו לא טובלים אפילו לא פעם אחת? אלא מה רבה? גם זה הגמרא תכף תביא קושייה. אחי קטן היא שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, זאת אומרת, אבל הלילה הזה חייבים לטבל שתי פעמים. שואת הגמרא, מה זאת אומרת חייבים לטבל? חיובה, מתקיף לרב ספרא, חיובה? וכי חייבים לטבל כרפס במי מלח או מרור בחרוסת? לא חייבים, עושים את זה בשביל דרדקי, לילדים שיראו דבר משונה ויבואו לשאול מה נשתנה, זה לא שחייבים. אלא אמר רב ספרא, אחי קטני, בלי חייבים. כל הלילות לא איננו חייבים לטבל, אלא איננו מטבילים אפילו פעם אחת. מציאות שלא מטבילים אפילו לא פעם אחת. הלילה הזה אנחנו מטבלים שתי פעמים. מה קרה? מה השתנה? אחר כך כשכבר באים לענות את התשובה, אז מתחיל קודם כל בגנות, תחילת הסיפור במצב הנורא שעם ישראל היה שרוי בו, ומסיים בשבח. סיום טוב למעשה. הגאולה השלמה, מהי בגנות? מה הגנות שבו הוא מתחיל לספר? רב אמר, הוא מתחיל מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. או שמואל אמר, מתחיל עם עבדים היינו, כמו שאנחנו נוהגים לעשות. רק בהמשך אנחנו אומרים גם כן, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. אבל אנחנו באמת פותחים עבדים היינו. אנחנו עושים את שניהם. אמר לי רב נחמן, פעם אחת הוא בליל הסדר פנה לעבדו, היה לו עבד חכם, דרו עבדי. אז הוא שואל אותו, הוא רוצה להמחיש לכולם, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים? אנחנו לא מכירים מה זה נקרא עבד, בשביל לדעת מה זה נקרא להשתחרר. אז הוא שואל אותו ככה, מן הסתם זה בנוכחות כולם. עבדה דמפיק להימרי לחירות. תאר לעצמך, אתה בתור עבד, הייתי משחרר אותך, מוציא אותך לחירות. ולא רק זה, היית אומר לי על זה לבד, תודה רבה, בלי סוף. אלא עוד מוסיף ליעב לקראת כספה ודאב, נותן לו כסף וזהב. מה היא באה למי אמר לי? מה היית, מה היית אומר לי? אמר לי, אז דרו אמר לו, מה פרוש מה? באו לאוידוי ולשבוכי, הוא צריך להודות ולשבח. אז הגרסה היא, פתח ואמר עבדים היינו. כדי להמחיש לכולם מה זה עבדים היינו ויציאנו השם ממצרים. ובגמרות שלנו יש גרסה, אמר לי פטרטן מלומר מה נשתנה, אבל אומרים שבראשונים אין את הגרסה הזאת, וגם בכתבי יד אומרים שלא היה כתוב את זה, כי מה זה קשור למה נשתנה? הוא לא שאל פה איזושהי שאלה שהוא פטר מלומר מה נשתנה, אלא הוא פשוט רצה להמחיש מה זה עבדים היינו ויציאנו השם ממצרים. אומרת המשנה, רבן גמליאל היה אומר, כל אחד בליל הסדר שלא אמר את השלושה דברים האלו בליל הסדר של פסח, לא יצא ידי חובתו של סיפור יציאת מצרים. אלו הן, איזה שלושה דברים. פסח, מצה ומרור, מה הוא צריך לומר? הוא אומר ככה, פסח זה שאנו אוכלים, על שום שפסח, דילג הקדוש ברוך הוא, המקום, על בתי אבותינו במצרים. כשהיינו שם במכת בכורות, על הבתים של היהודים, הקדוש ברוך הוא דילג, ואת הבתים של המצרים הוא היכה שם כל בכור. איפה אנחנו לומדים שצריך לומר את זה בליל הסדר? פסח זה שאנו אוכלים על שום זה, שנאמר, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. שצריך לומר. והאמת, יש עקש בין פסח לבין מצה ומרור גם כן. על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. אז גם במצה ומרור צריך לומר, מצה זו שאנו אוכלים, הגמרא מביאה, על שום שנגלו אבותינו ממצרים ולא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ מרוב מהירות שהיו צריכים לצאת, שנאמר, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, הוציאו את זהוגות מצות, כי זה לא הספיק להיות חמץ עדיין. כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמאמה. אז בשביל זה, זה היה חמץ, העוגות מצות שלהם. אבל פה הפסוק אין הוכחה שצריך לומר את זה. אז כמו שאמרנו, הוכחה שצריך לומר, מצה זו שאנו אוכלים, זה מכיוון שיש הקש בין המצה לבין הקורבן פסח. וכן מרור, גם זה הוקש לקורבן פסח, לכן צריך לומר, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, וימררו את חייהם, המצרים השתעבדו באבותינו, ואנחנו צריכים להרגיש כאילו זה גם היה איתנו, כמו שמיד אנחנו נראה, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. אומרת המשנה, בכל דור ודור, גם בדור שלנו, חייב אדם לראות את עצמו ולהרגיש כאילו הוא כרגע יצא מהשעבוד של מצרים, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי. לי? אני הייתי במצרים? זה מה שעשה לי בצאתי ממצרים. ככה התורה אומרת שכל אחד צריך להרגיש. אז אם כן, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. האמת, באור החיים הקדוש, הוא כותב בפרשת בלק, על הפסוק, כל מוציאם ממצרים. אנחנו יודעים שהפסוק הזה נאמר אחרי יציאת מצרים כמובן, עם ישראל היו במדבר. וכתוב מוציאם לשון הווה או לשון עתיד. וזה כבר היה אחרי שהם יצאו, היה צריך לומר כל הוציאם. אז האמת שבמסכת ברכות הגמרא אומרת מפה ראיה שמוציא, כשאנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ, זה לשון עבר. כי פה כשאמרו כל מוציאם ממצרים זה היה בעבר. אבל לומר אורחיים הקדוש, אז למה באמת הפסוק לא אומר, כל הוציאם ממצרים, אתה פותר את כל הבעיות. מוציאם זה גם כן לשון עבר. מוציאם זה גם לשון עתיד, סליחה. מלמד הרבנו אורחיים הקדוש יסוד גדול על פי הקבלה, על פי הזוהר הקדוש. האמת, לא רק חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אלא הוא באמת יוצא כל שנה ושנה ממצרים. חידוש גדול. מה פירוש הוא יוצא כל שנה ושנה ממצרים? הרי יש לנו בין פסח לבין שבועות ספירת העומר, שבהם אנחנו מתכוננים ומתארים ומקדשים את עצמנו כל יום ויום בספירה אחת מתוך ה-49 ספירות שמשולבות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, פעם זה חסד שבחסד, חסד שבגבורה, כמו שמובא בסידורים, כל הסדר של הספירות. וזה בעצם מתאר את האדם, כמו שיש תפילה שיש הרבה נוהגים לומר אותה, לתאר את נפשותינו. ואז אנחנו מתכוננים לקראת חג השבועות. זאת אומרת שבחג הפסח בעצם אנחנו בפועל נמצאים במצב כזה שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב ירוד, שאנחנו צריכים להתעלות ולהעלות עוד דרגה עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות לקבלת התורה, מקבלים מחדש את התורה. רבינו אור החיים הקדוש מלמד אותנו שהאמת היא שכל שנה ושנה הוא קורא לזה בשם ניצוצות, יש ניצוצות חדשים שזוכים לגאולה בחג הפסח של אותה השנה. אז לכן באמת כל דור ודור אדם זוכה לאיזושהי יציאת מצרים חדשה שאולי יצא ממנה עד עכשיו, הוא זוכה לעוד עלייה חדשה שלא הייתה לו עד עכשיו. זה דבר שבאמת מקל על האדם להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. כן, אני הייתי במיצר מסוים עד חג הפסח השנה הזאת. והשנה הזאת בעזרת השם מן המיצר קראתי כה, ענני במרחב כה. הקדוש ברוך הוא מוציא אותי מהמיצר, מהמצרים הפרטי שלי, לאיזושהי גאולה חדשה. וואה. ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, גאל אותנו. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. איזה ניסים? על מה אתה מדבר? הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול. משעבוד לגאולה. מה נאמר? ונאמר לפניו הללוקה. מה שאומרים בהלל, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. עד איכן הוא אומר, בזמן של שאומרים מגיד לפני הסעודה, אומרים רק חלק מההלל. יש מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, מרור, קורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, אחרי ברכת המזון יש הלל. אבל גם לפני כן, במגיד יש חלק מההלל. עד איכן הוא אומר איזה חלק מההלל. אז יש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, בית שמאי אומרים, רק את המזמור הראשון, עד אם הבנים שמחה. ובית הלל אומרים גם את המזמור השני, עד חלמיש למענו מים. הוא מסיים לומר את החלק הזה של ההלל, הוא מברך ברכה, וחותם בברכה של גאולה. מה הברכה? אז רבי טרפון אומר, ברכה קצרה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאלת אבותינו ממצרים. זאת הברכה, ואז הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן או הגפן. לא, לא היה חותם בעוד איזושהי ברכה בסוף. רבי עקיבא אומר, בוודאי, למה לפי דעתו של רבי טרפון לא צריך להוסיף? כי לא מוסיפים בברכה הזאת כלום, רק משבחים. אומר רבי עקיבא, בטח שצריך להוסיף, ולכן גם צריך לחתום בברכה. מה הוא אומר? הוא אומר, כמו שרבי טרפון התחיל, אשר גאלנו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאלת אבותינו ממצרים. ואז הוא ממשיך ואומר, בקש ריבונו של עולם, כן השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. שמחים בבניין עיריך, וססים בעבודתך. זאת אומרת, זה שיבנה בית המקדש זה בסדר, אבל ריבונו של עולם תעזור שאנחנו נשמח עם הבית המקדש שלך, נרצה את הקיום המצוות הנפלאות שהתחדשו לנו באותו הזמן, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים וכולי, עד ברוך אתה השם, גאל ישראל. אומרת הגמרא, אמר רבא, הרי אמרנו חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים, אז צריך שיאמר את הפסוק שכתוב, ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, שזה המשך של הפסוק. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה בפסח לא יצא ידי חובתו. הוא אומר, מצה זו שאנו אוכלים. אמר רבא, כשאומר מצה זו שאנו אוכלים, צריך להגביה את המצה, להראות, מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? חשוב שהקדוש ברוך הוא מייר והוציא אותנו, לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, כדי לחבב את המצווה בעיני המסובים. גם כשהוא אומר מרור זה שאנו אוכלים, צריך להגביה את המרור. אבל אם עד הפסח השנה הזאת עדיין לא יהיה בית המקדש, עד שהוא אומר בשר זה שאנו אוכלים, נכון שאנחנו מביאים זרוע, ביצה, זכר לקורבן פסח וקורבן חגיגה, אבל אין צריך להגביה כשהוא אומר פסח זה שאנו אוכלים. ולא עוד אלא, שלא יגביה בשום אופן. כי אם הוא יגביה, נראה שהוא כאילו הוא אוכל קודשים בחוץ. כאילו מה, אתה רוצה להגיד שהבשר הזה שאתה אוכל זה פסח זה שאנו אוכלים? מה, אתה רוצה להגיד לי שהקדשת בהמה לקורבן פסח והקרבת אותה ואתה עכשיו אוכל אותה מחוץ לירושלים? אז אל תגיד פסח זה, כשאתה אומר פסח זה שאנו אוכלים, אל תגביע שום דבר. אלא אם כן, אתה תזכה כבר לחיות בזמן של הגאולה. אמר רב אחא בר יעקב, חידוש גדול. סומה, שהוא לא יכול לראות, פטור מלומר אגדה. לא מספיק שהוא סומה, גם לא צריך לומר אגדה של פסח, מסכן. לא חייב. מה הלימוד של רב אחא בר יעקב? פשוט מאוד. זה לימוד מהפסוק. כתיב אחא, בסיפור יציאת מצרים, מה כתוב? בעבור, התורה מוסיפה את המילה זה. אתה יודע איפה עוד כתוב את המילה זה? כתיב התם, לא עלינו לגבי בן סורר ומורה. כתוב שם גם כן, לא נכנס כרגע לכל הסיפור, אבל כתוב שם גם כן, בנינו מוסיפים את המילה זה. ושם דורשים, למה כתוב בנינו זה? שההורים צריכים להצביע על הבן, שהם גם יראו את הבן שלהם. אבל אם הם לא יכולים לראות, פרט לסומה, מה להלן פרט לסומה? שאם הם לא יכולים לראות והם לא רואים את הבן, הם לא יכולים שהוא יהיה בן סורר ומורה, אף כאן פרט לסומים. פטורים מהגדה של פסח, דווקא אם הוא יכול להגיד בעבור זה שהוא יכול לראות. שואלת הגמרא, מה, אדם שלא יכול לראות פטור מהגדה של פסח? היו שני גדולי הדור שהיו כאלה שלא יכולים לראות. היה רב יוסף ורב ששת. מספרת הגמרא על כל אחד מהם. ואמר מריימר, הוא מספר, שאלתינו לרבנן דבר רב יוסף, מאוד עניין אותי, בסדר שערך רב יוסף, האם הוא סיפר את ההגדה של פסח, הוא הרי לא היה יכול לראות. שאלתי את הרבנים שם, את התלמידים שם, מנדה אמר אגדת בר רב יוסף, מי אמר את ההגדה של פסח בקול, בביתו של רב יוסף? אמרו מפרוש מי, רב יוסף, ודאי. וכן אותו דבר שאלו, מנדה אמר אגדת בר רב ששת, שגם הוא לא היה יכול לראות, אמרו מה פרוש מי, רב ששת, אתה רואה מפה שגם רב יוסף וגם רב ששת סוברים, שגם אדם שלא יכול לראות, חייב במצוות הגדה של פסח, ועוד מוציא ידי חובה את האחרים, שהם ודאי חייבים. תרץ את הגמרא, כסברי רבנן, אותם רב יוסף ורב ששת, מצא בזמן הזה דרבנן. וכל ההגדה של פסח אנחנו אומרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, דורשים מזה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אבל אם כל המצה זה רק דרבנן, אז גם את ההגדה של פסח לא חייבים לומר את הסיפור יציאת מצרים. אז אם כן, גם אלה שלא יכולים לראות מדין תורה פטורים בסיפור יציאת מצרים, אבל גם אלה שכן יכולים לראות בזמן הזה הם גם כן פטורים, אז לכן דרבנן מוציא דרבנן. שואלת הגמרא, רגע, ורבך אבא יעקב אומר שסומה בזמן הזה פטור לו, לא מדבר על זמן בית המקדש שיש קורבן פסח. מה, מכלל דרבך אבא יעקב סבר מצא בזמן הזה דאורייתא? ולכן, שאר המסובים שיכולים לראות חייבים בסיפור יציאת מצרים, ורק הסומה פטור? והרבך אבא יעקב הוא דאמר מצא בזמן הזה דרבנן. נו, אז אם ככה הוא סובר בדיוק כמו רב יוסף ורב ששת, אז למה הם אמרו הגדה של פסח הוציאו את כולם ידי חובה? והוא אומר שלא, סומה לא יכול להוציא ידי חובה אף אחד. למה? כי הוא פטור וכולם חייבים. למה? אם מצא בזמן, אם כל המצא בזמן הזה דרבנן, אז כולם פטורים. למה שהסומה לא יכול להוציא אותם ידי חובה? הרי כולם רק חייבים מדרבנן. ומדרבנן גם הסומה חייב. אומרת הגמרא, זה בדיוק הנקודה. מדרבנן, תשומה, גם פטור. כסבר רבי אחרי יעקב, כל דה תקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון. כל דבר שתקנו רבנן, הם תקנו את זה שזה יהיה דומה למצוות מהתורה, לתיקונים של התורה. אז אם כן, כיוון שבתורה תשומה פטור והשאר חייבים, אז גם כשפטורים מהתורה בסיפור יציאת מצרים, כי אין מצא, גם כן תשומה פטור והשאר חייבים מדרבנן. שאלת הגמרא, נו, אז אם כן, לרב ששת ולרב יוסף נמי, אתה רוצה לומר שמה שתקנו רבנן זה לא כן דאורייתא? הוודאי כל לתקון רבנן כן דאורייתא תיקון. אז אם כן, נאמר שסומה פטור והשאר חייבים מדי רבנן. אומרת הגמרא, למה שהסומה בכלל יהיה פטור? אתה יכול להסביר לי מה פוש למה? כי כתוב בעבור זה, וגם כתוב לגבי בן סורר ומורה, בנינו זה, אז כמו שבן סורר ומורה, אם ההורים שלו סומים, אז הוא לא נהיה בן סורר ומורה והוא פטור. ככה גם סיפור יציאת מצרים, לא? אומרת הגמרא, לא. אחי אשתא, מה ההשוואה בכלל? בשלמה אתה בבן סורר ומורה, למה כתוב בנינו זה? תכתוב בנינו הוא, מה זה זה? מה אתה צריך להצביע עליו? מדאב עלי למכתב בנינו הוא וכתיב בנינו זה, יש פה שינוי. שמע מינה, זה בא ללמד אותנו פרט לסומים, מה דעת התורה, אולי אתה רוצה להגיד לנו, לא, אם ההורים לא יכולים לראות, אז זה לא נחשב בן סורר או מורה. אבל האחה, פה ביציאת מצרים, אי לב בעבור זה מה לכתוב. מה פוש, אתה רוצה להגיד, בעבור מצא ומרור, כשזה מונח לפניך. מה תגיד, הוא? אני לא שייך להגיד פה, הוא שייך להגיד זה. חייבים לכתוב זה, זה לא איתור פה. בעבור מצא ומרור הוא דעתה. זה בא ללמד שבעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אז ספר יציאת מצרים. אז אם כן, זה לא מיותר המילה זה, וזה לא בא ללמד שום דבר. דווקא לגבי בן סורר ומורה, רואים פה שדווקא אם ההורים רואים את הבן שלהם, זאת אומרת, רואים מפה שבשביל שנזכה שלנו ילדים צדיקים, כדאי שההורים ישגיחו על בניהם. הורים שלא יכולים לראות את הבן שלהם, זה לא, אפשר, אין שום טענה על הבן, כן בן סורר ומורה, לא בן סורר ומורה, כי הדבר הבסיסי של ההורים זה לדעת להשגיח על הילדים שלהם, כן לראות מה קורה עם הילדים שלהם, ואיך הם גודלים בעזרת השם לתפארת בקרם בית השם, ועד כאן דף קופת זין.